פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת וישלח, היא הפרשה שעוסקת במפגש של יעקב עם עשיו. לאחר 34 שנים שהם לא ראו זה את זה, 20 שנה ששהה יעקב אבינו בבית לבן, 14 שנה שהוא שהה בבית שם ועבר, יעקב אבינו לא רואה את אחיו, אחיו שונא אותו, ורבקה אומרת לו, לפני שהוא הולך לבית לבן, אומרת לו רבקה שהיא תשלח שליחה או שליח לקחת אותו מבית לבן, כפי שאכן היה. היא שלחה את הדבורה המינקת כדי לבשר ליעקב אבינו שהוא יכול לחזור בחזרה. יעקב אבינו נערך למפגש הזה של יעקב עם עשיו. אומרת התורה, וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. רש"י אומר מלאכים, אומר רש"י מלאכים ממש. במדרש בילקוט שמעוני כתוב שבתחילה ניסה יעקב אבינו לשלוח בני אדם ואף אחד לא רצה ללכת, אז הוא השתמש בשירותי המלאכים. וחז"ל אומרים, אל תתפלא, הגר שפחת שרה נזדמנו למלאכים, אליעזר עבד אברהם נזדמנו לו מלאכים, גם ליוסף נזדמנו שלושה מלאכים, אז ודאי שלאבא שלו נזדמנו מלאכים. כמה מלאכים היו שם? במדרש מובא דעה, הופיע במדרש רבה, פרק ע"ה, אות י', נזדמנו לו ליעקב 4,000 ריבו מלאכי השרת. לפי חשבון פשוט, 4,000 ריבו, מדובר על 40 מיליון מלאכים. אני לא יודע מה עשיו בכלל מסתובב באזור הזה, אבל בכל אופן, זה מה שכתוב במדרש. והשאלה, איזה מלאכים אלה, מה הם מסתובבים שם, מאיפה הביא יעקב אבינו את המלאכים האלה? במושב זקנים מבעלי התוספות הוא בכלל שואל, איך יכול יעקב אבינו להשתמש במלאכי חוץ לארץ או במלאכי ארץ ישראל כדי לשגר אותם להר שעיר? אז הוא אומר, היות והבטיחו את הר שעיר לעם ישראל, אז זה כבר נחשב ארץ ישראל, אז לכן אפשר לשלוח את מלאכי ארץ ישראל להר שעיר. המהרש"א במסכת עבודה זרה בדף ה', אומר המהרש"א, כל העושה מצווה אחת בעולם הזה מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבא, שנאמר, והלך לפניך צדקך וכבוד השם יאספך, וכל העובר עבירה אחת מלפפתו ומוליכתו ליום הדין. אדם עושה מצווה אחת, היא מקדמת והולכת לפניו לעולם הבא. העובר עבירה אחת מלפפתו ומוליכתו ליום הדין. אומר המהרש"א, מי שעושה מצווה נברא לו מלאך לשומרו מן המזיקין, ואילו מי שעובר עבירה נברא לו מלאך רע שמקטרגו ומלפפתו ומוליך אותו ליום הדין. מה ההבדל בין מצווה לבין עבירה? כי במצווה, אומר המהרש"א, המלאך הולך לפניו, שנאמר, והלך לפניך צדקך. כי ההולך למקום שמחה אין צריך להחזיק בו, כי לא יברח. מי שהולך למקום שמחה הוא לא בורח, טוב לו. מה שאין כן בעבירה, המלאך הולך אחריו ומחזיק בו כדי שלא יברח. ואם כתוב וישלח יעקב מלאכים לפניו, פירוש הדבר שהמלאכים האלה היו המלאכים שנבראו מהמצוות שלו. כך אומר הספר אמרי שמאי ומביא את דברי המהרש"א, ואלה המלאכים ששלח יעקב אבינו. אומרת התורה, יעקב אבינו מצווה את המלאכים לאמור, כה תאמרון לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, אם לבן גרתי ואיכר עדת, והי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה, ואשלך להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. אומר רש"י, הוא רצה להרגיע את עשיו. עשיו הרי כועס כי לקחו לו את הברכות. הוא רצה להרגיע אותו. אמר לו, אבא הבטיח לי מיטה לשמיים ומשמני הארץ, ואני יש לי לא את זה ולא את זה, כי אלוהיני לא מן השמיים ולא מן הארץ. אלא מה יש לי? יש לי שור וחמור. שור וחמור לא שייכים לא לשמיים ולא בארץ. אז ממילא תראה שהברכה של אבא לא התקיימה. אני לא נכנס לבאר איך יכול להיות שהוא אומר דבר כזה, כאילו שהוא מזלזל בברכה של אבא שלו, אומר, זה לא יתקיים. יש על זה מאמרים נפלאים, אבל לא זה הנושא שלנו היום. אבל בכל אופן כך הוא אומר לו. במדרשי חז"ל, כאן על הנושא הזה, אומרים חז"ל שהדרישה הזאת, הדברים שם שלח יעקב אבינו באמצעות המלאכים, לא היו דברים כפשוטם. יעקב אבינו רצה לבשר לו, לעשיו, שבעצם הוא מוכן למאבק איתו. הרי יעקב אבינו המתין עד שנולד לו יוסף, כך קראנו בסוף פרשת ויצא בשבוע שעבר, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן, שלחני ואלך אל מקומי ולארצי. אומר שם רש"י, מה קרה עכשיו, מה פתאום עכשיו שנולד יוסף הוא מוכן ללכת? אומר רש"י, בשם מדרש רבה, בראשית רבה, פרק ע"ג, כיוון שנולד שטנו של עשיו, ויאמר יעקב שלחני, למה הוא ביקש לשלוח אותו? אמר רבי פנחס ברב שמואל בר נחמן, מסורת היא שאין עשיו נופל אלא ביד בניה של רחל. ישנה מסורת, כך אומר המדרש, זו גם גמרא במסכת בבא בתרא דף קכ"ג, למה המסורת הזאת? מביא רש"י פסוק בהפטרה, משנולד שטנו של עשיו, שנאמר והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש, פסוק בהפטרה שנקרא בשבת זו, אש ולא להבה אינו שולט למרחוק. משנולד יוסף בטח יעקב בקדוש ברוך הוא ורצה לשוב. ממילא ברגע שנולד יוסף, יעקב אבינו מוכן למפגש עם עשיו, הוא כבר לא פוחד ממנו, זה מה שכתוב כאן. במדרש רבה, בשני מקומות, אומרים חז"ל מה שהוא שלח לו שליח שיש לו שור וחמור, זה לא דברים כפשוטם. במדרש רבה פרק ה' אות י"ב כתוב ויהי לי שור וחמור, שור זה יוסף, שנאמר בכור שורו הדר לו, וחמור זה יששכר, שנאמר יששכר חמור גרם. הוא אמר לו, יש לי את שני האמצעי ההגנה כדי להילחם איתך, הראשון שבהם זה יש לי את השור זה יוסף, השני זה יששכר שהוא חמור גרם, ממילא אני לא מפחד ממך. במדרש רבה פרק ע"ה אות ו רבנן אמרי, שור זה משוח מלחמה, הכוונה למשיח בן יוסף, וחמור זה מלך המשיח, משיח בן דוד, שעליו נאמר אני ורוכב על חמור. מה שהמדרש רוצה לומר, שיעקב אבינו אמר לעשיו, אני לא מודאג, יש לי גם את יוסף וגם את יששכר, אלה שני אמצעי ההגנה שלי, מצד אחד יוסף זה שור וחמור זה יששכר, מצד שני יש לי את שני הכלים להביא את המשיח. יש לי את השור, זה משוח מלחמה, משיח בן יוסף, ויש לי את החמור, זה משיח בן דוד. עד כאן דברי חז"ל ומדרש רבה. לפני שאנחנו נתקדם, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, אני רוצה להקדים הקדמה קצרה לדברים שאנחנו רוצים להשמיע. פרשת וישלח מסתיימת ב-43 פסוקים. בסוף הפרשה, החל מפרק ל"ו, פרק שלם של 43 פסוקים, כל הפסוקים מדברים על מלכות אדום. מלכות אדום על כל צאצאיה, גווניה, מי התחתן עם מי, מי אישה של מי, מי הפילגש, איזה פעולות הם עשו, איזה הכלאות הם עשו בבהמות. ולקראת הסוף מדברת התורה על 8 מלכים שמלכו באדום. והחל מפרק ל"א, מפסוק ל"א עד פסוק מ"ג, התורה מציינת את שמות המלכים, 8 מלכים מלכו במלכי אדום. ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל. כל מי שקורא את הפסוקים הללו שואל את עצמו מיד שאלה. את כל הלכות שחיטה לומדים ממילה אחת בתורה, וזבחת. כל הלכות שחיטה. כל מילה בתורה בדקדוק, למה נכתבה, איך נכתבה. אפילו מה שחז"ל אומרים, יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתם של בנים, כי התורה זה לשון, למה נקראת התורה תורה? מלשון הוראה, זה ספר הוראות. התורה כותבת 43 פסוקים על מלכי אדום. ואתה שואל את עצמך, מה יש לנו עם מלכי אדום? ישמעאל ותולדותיו זוכים ל7 פסוקים. אדום 43 פסוקים, מה יש לנו איתם? מי התחתן, מה התחתן, מה המשפחה, למה זה משנה לך? למה אתה צריך לדעת? אתה עומד להתחתן איתם, שאתה צריך לדעת את השולשלת שלהם, למה זה משנה בדיוק שהתורה מפרטת לפרטי פרטים? בחז"ל, במדרש רבה, בראשית רבה, פרק עיני אות י"א, אומרים חז"ל ששמונת המלכים שמופיעים בסוף באו כעונש על התנהגותו של יעקב אבינו, התרפסותו של יעקב אבינו בפני עשיו. אומר המדרש, באותה שעה שקרא יעקב לעשיו אדוני, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה השפלת את עצמך וקראת לעשיו אדוני 8 פעמים, כה תאמרו לאדוני, ואשלך להגיד לאדוני, מנחה ישלוחה לאדוני, למצוא חן בעיני אדוני, אדוני יודע כי הילדים רכים, יעבור נא אדוני לפני עבדו, עד אשר אבוא אל אדוני שעירה, למה זה אמצא חן בעיני אדוני? 8 פעמים אמרת לו אדוני, לכן חייך שאני מעמיד מבניו 8 מלכים קודם לבניך, שנאמר, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום, לפני מלוך מלך לבני ישראל, בלה, יובב, חושם, הדד, סמלה, שאול, בעל חנן והדר. אלה 8 המלכים שמלכו לפני שמלך אחד מלך בישראל. בחז"ל אומרים שהיות ויעקב השפיל את עצמו בפני עשיו, אז לכן מלכו 8 מלכים. המהרש"א במסכת עבודה זרה בדף ח עמוד ב מביא את דברי הגמרא, יעבור נא אדוני לפני עבדו, שהרומיים משלו לפני בני ישראל. אומר רש"י, דרך השר להלך לפנים. לפני שמגיע המלך, קודם כל מגיע השר הממונה. כך כביכול, לפני שמגיע מלך המשיח, קודם כל מולכים השרים. אומר המהרש"א, יעקב ראה שאפילו שווים קצת אי אפשר שיהיו, אין שוויון בין יעקב לעשיו, אלא לפי מעשים של ישראל השתעבד אחד בחברו שיעבוד גמור, כדכתיב ורב יעבוד צעיר. על כן אמר לעשיו, יעבור נא אדוני לפני עבדו, לשון לפניי הוא קודם, בזמן, כמו לפני בו יום השם, שעשיו יהיה אדון קודם, וישראל יהיה העבד. ואחר כך יהיה שישראל יהיה האדון ועשיו יהיה העבד. אומר המהרש"א, זה בעצם הייתה בקשה של יעקב אבינו. יעקב אבינו אומר לו, יעבור אדוני לפני עבדו. מה הכוונה יעבור אדוני לפני עבדו? הכוונה היא שיעקב ביקש, תעשה לי טובה, תמלוך אתה לפני שאנחנו נמלוך, תמלכו אתם. יוצא שהקדוש ברוך הוא בעצם נענה לבקשה של יעקב אבינו, שאדום ימלכו לפני שימלוך מלך בישראל. במגלה העמוקות, כך מביא הילקוט הראובני, שכבר נוח רמז לכך. הוא אומר שקודם כל שלח נוח את העורב, זו מלכות אדום, ורק לאחר מכן הוא שלח את היונה. היונה זה כנסת ישראל, רק אחרי שהעורב נשלח, הגיע היונה. אלה דברים שכתובים במדרשים שלנו, ואנחנו רוצים להביא עוד מדרש או שניים לפני שניגש לעומק הדברים. במדרש רבה, פרק פ"ג עוד ד', אומר המדרש על פסוק האחרון בפרשה, אלוף מגדיאל, אלוף עירם, אלה אלופי אדום, כך מתארת התורה, למושבותם בארץ אחוזתם הוא עשיו אבי אדום. אומר המדרש, יום שמלך לוטיאנוס נראה לרב עמי בחלום, היום מלך מגדיאל, אמר, עוד מלך אחד נתבקש לאדום, אלוף עירם, זה יהיה המלך האחרון שימלוך באדום. אמר רבי חנינא ציפורה, למה נקרא שמו עירם? שהוא עתיד לערום תסבריות למלך המשיח. המלך הזה קוראים לו עירם כי הוא עתיד לעשות ערימות של כסף לקראת בואו של משיח. אמר רב לוי, מעשה בשלטון אחד ברומא שהיה מבזבז את הסבריות של אביו, האבא שלו שם אוצרות עם כסף והוא בזבז את זה, נראה לו אליהו הנביא בחלום ואמר לו, אבותיך מצמיתים, אבותיך אוגרים כסף ואתה מבזבז? אומר המדרש, ולא זז משם עד שמילאן. המלך הזה כל הזמן חזר למלות את מה שאבא שלו מילא, כדי להכין את כל הכסף לקראת בואו של משיח. כך מסכם המדרש את הפסוק האחרון בפרשה. אומר המדרש רבה פרק ה-ח' אות י' ב', כל אותם הדורונות שנתן אבינו יעקב לעשיו, עתידים אומות העולם להחזירם למלך המשיח לעתיד לבוא. זה לא רק העיזים 200, התיישים 20, שבינתיים מאז, מלפני 3,000 שנה, יעקב אבינו נתן את זה, תארו לעצמכם כמה תולדות יש לאותם עיזים 200 ותיישים 20, תעשו חשבון כמה נולדו מאז וריבי ריבית וכל מה שיש מאז, וחוץ מזה שכתוב שהוא שם ערימה עם כל הכסף שהוא עשה בבית לבן, בקברי אשר קריתי לי, אומרת הגמרא במסכת סוטה, נתן לו את כל הכסף, עשה כמין ערימה ונתן לו, אמר כל זה כך בשביל חלקך במערת המכפלה. כל זה עתיד לחזור בבואו של משיח. מה המקור? מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו. לא כתוב מנחה יקריבו, יביאו. מנחה ישיבו, הם ישיבו את מה שהם קיבלו כבר. זה בעצם השבת הוידה, הם עומדים להחזיר את מה שהקדוש, את מה שיעקב אבינו נתן לעשיו. כל מי שפותח קצת ספרים, ספרי רבותינו על הפרשה הזאת, יש בקרב חכמי תורת האמת, מה שנקרא חכמי תורת הסוד, יש להם התייחסות מיוחדת לפרשת וישלח, בייחוד לפסוקים האחרונים. 43 פסוקים שרבותינו מגלים לנו, אין לנו הבנה בזה, אלא אם כן מי שלומד קבלה, אבל כתבי הארי הקדוש מקדישים את כל 43 הפסוקים שכולם מדברים מבריאת העולם ועד בוא המשיח. התורה לא סתם כך מעריכה 43 פסוקים ומדברים על כל מיני מלכי אדום וכל מיני דברים שהם עשו, כל האלופים שלהם וכל התולדות שלהם וכל מה שקרה, עם מי התחתנו ומתי התחתנו ומה עשו, כל זה מדובר מאדם הראשון ועד בו משיח צדקנו. בספר של הרב פינקוס תפארת שמשון הוא כותב את הדברים הללו, והוא מביא דברי הרמח"ל בספר תקו"ו תפילות, שהרמח"ל מדבר שמה מדוע התורה תמנה את כל הסודות של המשיח דווקא במה שכתוב כאן, מה שיארה עם אדום. כותב הרמח"ל משל נפלא. משל לבן אדם, הוא אומר, שרוצה להעביר יהלום. יש לו יהלום יקר ערך, והיהלום הזה הוא רוצה להעביר אותו, הוא שווה 10 מיליון דולר, זה מכרו השבוע איזה גרגיר חומוס. יהלום בגודל של גרגיר חומוס, ראיתי, בצבע ורוד, עלה 10 מיליון דולר יהלום, במפורט יוסף. מכרו את זה. רוצה בן אדם להעביר יהלום ששווה 10 מיליון דולר, אין לו ברינקס. זה לא מה שיש היום, יש ברינקס, אין ברינקס, הוא הולך בדרך, יש לו יהלום, מה הוא יעשה איתו? אם הוא יתמין אותו בתוך התיק שלו, אז הוא מיד יבוא, יבדוק מאיפה יש לו שם איזה קופסה יפה של יהלומים, יוציא את זה ויגנוב את זה. הדרך, כותב הרמח"ל, להתמין את זה בתוך הזבל. יש לו שקית עם לכלוכים, שם הוא שם את זה. יש לו שקית עם בגדים שהוא כבר השתמש בהם, שם הוא מניח את זה. גם אם אותו בן אדם שיבדוק אותו, יבדוק את זה, שם הוא לא יחפש. כותב הרמח"ל, אילו התורה הייתה כותבת את זה בברית בין הבתרים, כל אחד היה בודק מה כתוב שם. תמנו את זה בתור מלכי אדום. כולם קוראים מלכי אדום, אף אחד לא מתייחס, אתה אומר מלכי אדום. שם התורה תמנה כל מה שיקרה מהאדם הראשון עד בואו של משיח. אלוף עירם הוא זה שעתיד להרום את כל הכסף לקראת בואו של משיח. המלך האחרון, מופיעים פה 8 מלכים, כל מלך, דרך אגב, המדרש מדבר על זה בהרחבה, כל המלכים שהיו באדום לא היו איגנה, הם לא היו מלכים מקוריים של אדום, הכל יבוא. יובב מת, בא חושם מארץ התימני, מת חושם, הגיע הדד בן מידד, המכה את מדיין בשדה מואב, אף אחד לא שייך לאדום, כולם מלכים שהם הביאו מבחוץ. יש לי חבר, הוא יבואן מסין, אז הוא אומר שפעם ראשונה הוא נסע לסין, הוא אמר לא יאומן, אבל כל סין עובדים זרים, לא יאומן. אומר, אתה קורא פה כל מלכי אדום, כל מלכי אדום, אף אחד לא מקורי, כולם הביאו אותם, זה הביאו מפה, זה הביאו משם, אין להם מלכים משל עצמם, הכל יבוא. 8 מלכים, כולם באו, מתו ומלכו תחתיהם. תקראו את הפסוקים, וימלוך באדום בלח בן באור בשם עירו דינהבה, וימת בלה וימלוך יובב. וימת יובב וימלוך תחתיו חושם. וימת חושם ומולך תחתיו הדר מרמדד. כל אחד מת והם הולכים תחתיו. האחרון, אחרי שמת בעל חנן בן אחבור, מלך תחתיו הדר ושם עירו פאו, ושם אשתו מיתבעל בת מטרד בת מי זהב. כותב הרב פינקוס בשם הארי הקדוש, הדר זה מלך המשיח, שנקרא כן על שם פרי עץ הדר. הדר הוא גם נמשל ללב. הפרי עץ הדר, האתרוג, נמשל ללב, כי המשיח הוא ליבו של ישראל, והוא המלך היחיד שמופיע פה עם שם אשתו. יש שבעה מלכים קודם, אף אחד אין להם נשים. הוא היחיד שמופיע עם אישה, כי אישה ובעל זה שלימות. המלך הזה שנקרא מלך המשיח, וכאן מסבירים עולם האצילות, אלה דברים גבוהים מבינתי, אבל בכל אופן, כל מה שכתוב כאן, הכל רומז למלך המשיח, ולכן הפרשה הזאת כולה, וסודותיה, נמשלים למשיח. אנחנו בעזרת השם רוצים ללכת ולגלות נושא אחד בפרשה הזאת, מתוך מגוון הנושאים שישנם כאן, בסייעתא דשמיא, ללכת על הקו הזה, בלי להיכנס לתורת הקבלה, רק לדבר על תורת הנגלה, אנחנו כבר בערב חנוכה בעזרת השם, לעסוק קצת במלכות אדום. אם התורה מקדישה להם 43 פסוקים, אנחנו נקדיש להם שעה בעזרת השם, כפי שתכף נראה, זו המלכות האחרונה שתלווה אותנו לקראת בואו של משיח. בתורה כתוב שלאחר שעשיו מגיע ורואה את יעקב אבינו, וירץ עשיו לקראתו ויחבקהו, ויפול על צוואריו וישקהו. על המילה וישקהו יש ניקוד, יש נקודות. חז"ל שואלים מה זה נקודות. הנקודות באות לומר שזה לא כפשוטו. השאלה מה זה וישקהו, זה ודאי שזה לא כפשוטו. השאלה מה זה? אומר רש"י בשם רבי שמעון בר יוחאי, אמר רבי שמעון בר יוחאי, בידוע שעשיו שונא ליעקב, אלא שנחמרו רחמיו באותה שעה ונשקו בכל ליבו. זה היה משהו מיוחד באותה שעה. ההלכה היא, זה לא ניתן לשינוי, זה כמו הלכה למשה מסיני, עשיו שונא ליעקב, אבל חל שינוי. כאן במקום הזה עשיו לא שנא ליעקב, אלא באותה שעה נחמרו רחמיו. חד פעמי זה קרה. במדרש רבה, בפרק ע"ח, אותו דבר בפרקי דרבי אליעזר פרק ל"ז, כתוב שעשיו רצה לתת נשיכה ליעקב אבינו. הוא התכוון לנשוך אותו בצוואר, והנשיכה הזאת הייתה אמורה להרוג את יעקב. רק שנעשה צווארו כשיש בדברי מדרש אחד, בפרקי דרבי אליעזר כתוב שצווארו נעשה כשן. מה הוא רצה? כותב הפרקי דרבי אליעזר פרק ל"ז, אמר עשיו, אני אינני הורג את יעקב בחיצים ובקשת, אלא בפי אני מוצץ את דמו. אני רוצה למצוץ לו את הדם בפה שלי. וישקהו, אל תקריא וישקהו, אלא וינשכהו. ונעשה צווארו של יעקב כעצם השן, ועליו הכתוב אומר, צווארך כמגדל השן, וכהו שיניו של עשיו. אז בעצם זה לא וישקהו, אלא זה וישכהו, הוא רצה לנשוך אותו. הוא רצה לנשוך אותו באמצעות הנשיכה הזאת להוציא את הדם מיעקב אבינו. במדרש רבה כתוב, ויבכו, על מה הם בכו, אומר המדרש, זה בכה על צווארו וזה בכה על שיניו. יעקב אבינו בכה, הצוואר שלו נתפס, ועשיו בכה כי הלכו לו השיניים, הוא צריך שתלים עכשיו. זה מה שכתוב במדרש רבה. מה הוא רוצה מהצוואר של יעקב? אתה רוצה להרוג אותו? תן לו אגרוף. מה, דווקא מה אתה רוצה מהצוואר? עשיו לא סתם ככה כיוון לצוואר. אנחנו לא מדברים על הדברים כפשוטם, אלא בעומק שלהם. בעזרת השם, בעוד כמה פרשיות, נגיע לבכי שבכה יוסף על צווארי בנימין. אומרים שם החז"ל, וכי שני צווארים היו לו לבנימין, מה זה ויבכה על צוואריו? כמה צווארים היו לו? אומרים חז"ל, הצוואר זה לא צוואר כפשוטו, הצוואר זה בית המקדש. בכה יוסף על שני בתי המקדש שעתידים להיות בחלקו של בנימין ועתידים להיחרב. כך כתוב בחז"ל. עשיו ניסה לתת אחיזה בצווארו של יעקב. צווארו של יעקב הוא בית המקדש, ולמה נמשל הצוואר לבית המקדש? כי כתוב בשיר השירים, כמגדל דוד צווארך. בצוואר ישנם שני עורקים, האחד משמש קנה הוא המשמש לאוויר ויש ושת המשמש לאוכל. זה המחבר בין הראש לגוף. ניתקת את זה, אין בן אדם. להבדיל אלף אלפי הבדלות, הראש זה הקדוש ברוך הוא, הגוף הוא כנסת ישראל, בית המקדש הוא הצוואר, הוא המחבר בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. שני הצינורות, האחד הוא קנה, השני הוא ושת, בבית המקדש, כי ביתי בתפילה ייקרא לכל העמים, מקור התפילה, השני זה מקום הקרבת הקורבנות, את קורבני לחמי לישי. ממילא בית המקדש הוא מקום החיבור של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. עשיו רצה לנתק את הקשר הזה. הוא ניסה להאחז בצוואר, בעצם זה שהוא ניסה להאחז בצוואר, הוא ניסה לנשוך את יעקב אבינו בצוואר כדי לנתק אותו, לנתק את החיבור של יעקב עם הבורא יתברך. אמנם לא עלה בידו כעת, אבל קיבל עשיו אחיזה בבית המקדש. בבית שני הוא קיבל אחיזה, ולא סתם אחיזה. ערו ערו עד היסוד בה. אדום הוציאה את היסודות של בית המקדש. כך כתוב בדברי רבותינו, לבאר מה רצה יעקב אבינו, מה הוא רצה באחיזה שלו בצבא. רבי שמעון בר יוחאי אומר לנו כלל. מה הכלל שאומר רבי שמעון בר יוחאי? הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב. זאת הלכה למשה מסיני, מעין הלכה למשה מסיני. תמיד, תמיד בכל מצב, עשיו ישנא את יעקב אבינו. אם ראית שינוי, זה חד פעמי, נקוד על וישקהו. בכל מצב, תדע לך שתמיד עשיו ישנא את יעקב אבינו. אנחנו רוצים בעזרת השם ללכת עכשיו, לעמוד על כמה נקודות, נדבך אחרי נדבך, ורק בסיום השיעור אנחנו נסגור את המעגלים. אז בואו נתחיל בסייעתא דשמיא. בפרקי דרבי אליעזר, פרק ממחת, אומר רבי אליעזר, חמש אותיות שנכפלו בתורה כולם בסוד הגאולה. האותיות הכפולות שהן מנצפח, כולם סוד הגאולה. מה הם? חף בו ניגל אברהם אבינו מאור כשדים, שנאמר לך לך מארצך. המם בו ניגל יצחק אבינו מיד פלישתים, שנאמר לך מאימנו כי עצמת ממנו מאוד. הנון בו ניגל יעקב אבינו מיד עשיו, שנאמר הצילני נא מיד עשיו. בילקוט הראובני אומר שהמילה נא שביקש יעקב אבינו, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כוללות את כל ארבעת הגלויות. הוא אומר, גלות בבל ומדי זה נע, נבוכדנצר ואחשוורוש, גלות יוון זה נע, זה ניקנור ואנטיוכוס, וגלות אדום זה נע, זה נירון, קיסר ואספסיאנוס. אז מילא, הצילני נע, הוא ביקש על כל ארבעת הגלויות שעתידים בניו לעבור. באות פי בו נגלו אבותינו ממצרים, שנאמר פקוד פקדתי אתכם. באות צדיק, עתיד הקדוש ברוך הוא לגאול את ישראל, בסוף מלכות רביעית, ולומר להם, צמח יצמחתי לכם, שנאמר, הנה איש צמח שמו, ומתחתיו יצמח ובנה את היכל השם. הזכרנו בזמנו את דברי רבי שמשון מאוסטרפולי, הוא מביא פסוק בספר ישעיהו בפרק כ"ד, מכנף הארץ זמירות שמענו צביל הצדיק. אומר רבי שמשון מאוסטרפולי, מכנף הארץ, מם חף נון פי, זמירות שמענו, זה כבר גאולות שכבר היו. צביל הצדיק אלה הגאולות שכולנו מצפים להן. זה האות האחרונה, זוהי צדיק. ממשיך המדרש ואומר, לקדוש ברוך הוא ביד ימינו יש חמש אצבעות. אין לקדוש ברוך הוא אצבעות, אנחנו חוזרים עד כל פעם מחדש. אין לו גוף ולא ישיגו משיגי הגוף, אין לו שום דמיון כלל. אבל היות ואנחנו לא מסוגלים לדבר, מסוגלים להבין דבר בלי להדפיס אותו בדבר מסוים, אם אומרים לנו, חמש ועוד שלוש, אז חמש ועוד שלוש אנחנו חייבים להדפיס את זה במשהו. אנחנו לא מסוגלים לחשוב על ארטילאי. אומר חמש תפוחים, אתה מיד מדפיס את החמש במשהו. אז רוצים להדפיס את זה שהיא מידה קטנה, הכי קלה שיש, זה מידת האצבע. באצבע הקטנה הראה הקדוש ברוך הוא לנוח איך עושים את התיבה. באצבע השנייה הקדוש ברוך הוא היכה את המצרים במצרים, שנאמר אצבע אלוקים היא. באצבע השלישית הקדוש ברוך הוא כתב את הלוחות, שנאמר לוחות אבן כתובים באצבע אלוקים. באצבע הרביעית הראה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו מה ייתנו בפדיון נפשם. בבוהן לא השתמש הקדוש ברוך הוא עדיין, והוא עתיד להשתמש בו כדי לחסל את עשיו ומלכות ישמעאל איתו ביחד. עד כאן פרקי דרבי אליעזר, פרק ממך. יוצא שהאצבע שנקראת בוהן היא כנגד האות צדיק, כי גם האות צדיק עדיין לא הייתה בשימוש, כי זה עתיד להשתמש בבואו של משיח צדקנו, צדק, כמו שכתוב בפסוק, צמח שמו, ובא הקדוש ברוך הוא עתיד לגאול את ישראל. יוצא שהאות צדיק סופית היא כנגד האצבע של הבוהן, שבה הקדוש ברוך הוא עתיד להשמיד את אדום, ולאחר שהוא ישמיד אותם הוא יביא את משיח צדקנו. מי שרוצה לדעת כל אצבע כנגד איזה גאולה, יש באחד המבארים על פרקי דרבי אליעזר, קוראים לפירוש הזה ולא עוד אלא, הפירוש הזה הוא של רבי אליהו האיתמרי, שם הוא מבאר איך כל אצבע כנגד כל אות סופית. לא ניכנס לזה, מי שירצה יעיין בספר הזה בפנים. זה נדבך אחד. נדבך מספר שתיים. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, דיברנו על כך לפני שבועיים, כתוב ברש"י, בשביל ישראל שנקראו ראשית ובשביל התורה שנקראה ראשית. לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והעולם מיועד עבור ישראל ועבור התורה, הוא יעד לעם ישראל ארבעה גלויות כדי לזכך אותם. מהם הגלויות שנסתכים לזכך? בבל, מדי, יוון ואדום. איפה זה מופיע בתורה לראשונה? בפסוק השני בתורה. אחרי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ בשביל ישראל שנקראו ראשית ובשביל התורה שנקראה ראשית. אומרת התורה והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. אומרים חז"ל, תוהו זו מלכות בבל, ובוהו זו מלכות מדי, וחושך זו מלכות יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל, ואחרי זה יש לך על פני תהום, זו מלכות אדום שהיא כמו תהום שאין לו גבול. אחרי שנעבור את ארבע הגלויות האלה מגיע השלב האחרון, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, זה רוחו של משיח. בעצם בראשית הבריאה הקדוש ברוך הוא כבר קבע תוכנית, מסלול. העולם נברא בשביל ישראל ובשביל התורה, כדי להביא אותם לייעוד הסופי שזה משיח צדקנו, הם צריכים לעבור תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. גמרו את זה, מגיע השלב האחרון והסופי, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. כל ספר בראשית מלא עם הנקודות הללו, לא ניכנס עכשיו להסביר, מי שירצה יעיין במדרשי חז"ל. ארבעה נערות יוצאים מעדן, שם האחד פישון הוא כנגד בבל, גיחון כנגד מדי, חידק אל דו יוון, פרט כנגד אדום. ברית בין הבתרים, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. עליו אומרים חז"ל זו בבל, גדולה זו מדי, חשיכה זו יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל, ואימה זו אדום. שואלים חז"ל, ולמה אימה זו אדום? אומרים חז"ל, דכתיב בספר דניאל, וערו חיביה רביעי ואימתני ותקיפה יתרה. מפנה אותנו המדרש לחלומו של דניאל. חלומו של דניאל מופיע בדניאל בפרק ז', דניאל חולם על ארבעה רוחות, ארבעה רוחות נושבות מארבע רוחות העולם, ומן הים עולות ארבע חיות משונות זו מזו. הראשונה נראית כאריה עם כנפיים של נשר, השנייה נראית כמו דוב ושלוש סלעות בין שיניה, השלישית כמו נמר ולה כנפיים של עוף. כל אלה כנגד שלושת המלכויות. האריה זה כנגד בבל, זה נבוכדנצר, הדוב כנגד מלכות פרס שדומים לדוב, השלישית נמר וארבע כנרשים לה, זה כנגד מלכות יוון. כל אלה הוא חלם בלילה אחד. בלילה השני זה חלום בהמשכים. בלילה הנוסף הוא חלם חלום על מפלצת איומה ונוראה. אני מתרגם את זה מארמית. נראית לו חיה נוראה, איומה, תקיפה מאוד, יש לה שיניים גדולות מברזל, אוכלת, שוחקת ורומסת ברגליה, והיא המשונה מכל החיות שלפניה, ויש לה עשר קרניים. התבוננתי בקרניה, וקרן אחת הקטנה עלתה בהם, ושלוש קרניים נפלו מפניה. ובקרן הקטנה היו עיניים כעיני אדם, והיה לה גם פה שדיבר גדולות. החיה הרביעית אין לה דמות, היא לא אריה, היא לא נמר והיא לא דוב, מפלצת. משהו עם מתני, עשרה קרניים, בתוך קרן אחת יש גם עיניים, פחד פחדים. הוא גם אומר שזה היה היום ונורא ותקיף מאוד. אומרים חזל, זה כנגד מי? זה כנגד מלכות אדום. כתוב ברמב"ן בפרשת בלק פרק כ"ד פסוק כ', וציים מיד קיטים, ועינו אשור ועינו עבר, וגם הוא עדי עובד. כותב הרמב"ן, לא בכל המהדורות תמצאו את זה, רק במהדורה של מוסד הרב קוק, שם תמצאו את הרמב"ן הזה בהרחבה. כותב הרמב"ן, והנה השלים דבריו באובדן קיטים, כי הם החיה הרביעית שתיקרת ביד המשיח. ודבר זה מפורסם, כותב הרמב"ן, כי החיה הרביעית שראה דניאל הוא רומא, אשר הגלתנו ואשר תאבד ביד המשיח. מה שראה דניאל את החיה הרביעית, זו מלכות אדום, והיא תאבד ביד המשיח. הרמב"ן לא צריך לראיות שלנו, אבל שני ראיות מצאתי לדברי הרמב"ן משני מדרשים. מדרש אחד מצאתי בתנחומה, פרשת תזריע, באות ח', היום ונורא זה אדום, שנאמר דחילה ואימתני ותקיפה. אז אם אלה היום ונורא הכוונה לאדום, הוא מביא ראיה מהחלום של דניאל, זה החיה הרביעית. במדרש רבה, בראשית רבה פרק צדיק ת', יוסף כנגד מלכות אדום. זה בעל קרניים וזה בעל קרניים. ליוסף יש קרניים שנאמר בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו, וגם לאדום יש קרניים. היו לו 10 קרניים כפי שראה דניאל בחלומו בחלום הרביעי, בחיה הרביעית. בפרשת ראה, כשהתורה מדברת על הבהמות החיות הטהורות והטמאות, כותבת התורה 3 בעלי חיים טמאים בפסוק אחד, ועוד בהמה טמאה אחת בפסוק נפרד. אומרת התורה, את הגמל, את השפן ואת הארנבת פסוק אחד, ואת החזיר בפסוק נפרד. אומרת התורה, ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ולא גרה, טמא הוא לכם. הוא מקבל פסוק בנפרד. שואל המדרש, ולמה? מה הוא זכה שקיבל פסוק בנפרד? אלה השלושה ביחד והוא בנפרד. אומר המדרש, מופיע ויקרא רבה פרק י' ג', אומר המדרש, השלושה האלה הם כנגד שלושת המלכויות, הגמל כנגד בבל, השפן כנגד מדי, והארנבת זו יוון. בשנים עברו דיברנו איך הארנבת קשורה ליוון, מי שזוכר, הגמרא במסכת מגילה מדברת על זה, שאחד ממלכי היוונים קראו לאשתו בשם ארנבת, עד שחכמי ישראל היו צריכים לשנות את הארנבת, במקום לכתוב ארנבת בתורה, הם קראו לו צעירת רגליים. דיברנו על זה בשנים עברו, לא נחזור על זה. את החזיר זו אדום. שואל המדרש, מה זכה החזיר שהוא מקבל פסוק בנפרד? אומר המדרש, רבי יוחנן אמר, ששגולה גלות אדום כנגד שלושתם, בקושי, ברשעות ובשיעבוד. המלכות של אדום היא הארוכה מכולם, הקשה מכולם, ותימשך לאורך זמן הכי גדול מכולם. ולכן שלושת המלכויות ביחד מקבלים פסוק אחד, ואילו החזיר מקבל פסוק בפני עצמו. למה? כי הגלות שלו היא הגלות הקשה והארוכה מכולם. ולמה קוראים לחזיר חזיר? מביא המדרש כמה פירושים. הפירוש האחרון של המדרש, ואת החזיר זו אדום, הוא גירה לא יגר, שאינה גוררת מלכות אחריה. חזיר זה הדבר האחרון, הוא לא גורר מלכרי המלכות. ולמה נקרא שמה חזיר? שמחזרת עטרת לבעליה. היא עתירה להחזיר את המלכות חזרה לקדוש ברוך הוא, שנאמר ועלו מושיעים בארציון לשפוט את הריסיו, והייתה להשם המלוכה. החזיר הזה לא סתם שהוא חזיר, הוא נקרא חזיר על ידי אדם הראשון, כי הוא זה שעתיד להחזיר את המלוכה למלך המשיח. עד כאן מדרש רבה ויקרא רבה פרק י' ג'. רבותיי, עוד שני שלבים. יעקב אבינו בחלום הסולם, רואה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. הוא רואה מחזה שעולים 4 מלאכים, עולים ויורדים. אותם מלאכים, לא כמו שאנחנו יודעים, מלאכים עולים אלה מלאכי ארץ ישראל ויורדים אלה מלאכי חוץ לארץ. אומר המדרש, כך מופיע בפרקי דרבי אליעזר, 4 מלאכים עלו וירדו. עולה מלאך אחד 70 אבקים, 70 שלבים בסולם ויורד. עולה מלאך אחריו 52 אבקים, שלבים בסולם ויורד. עולה אחריו מלאך 180 שלבים בסולם ויורד. המלאך הרביעי שעולה, עולה, 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 ולא יורד. נבהל יעקב אבינו ושאל, מה זה? נאמר לו, המלאך שעולה 70 אבקים זה שרו של בבל. הוא ישלוט 70 שנה וירד. המלאך שעלה 52 שלבים בסולם, הוא המלאך של מדי, עולה ויורד. המלאך שעולה 180 אבקים שלבים בסולם ויורד, הוא מלכות יוון. המלאך שעולה, עולה, עולה, לא יורד, זה שרו של אדום. נבהל יעקב. אמר, אפשר שאין לזה ירידה? אולי הוא נשאר שם קבוע? אמר לו הקדוש ברוך הוא, ואתה אל תירא עבדי יעקב. אפילו הוא עולה אצלי, משם אני מורידו. פסוק שנקרא בעזרת השם בהפטרה. אם תקביע כנשר, ואם בין כוכבים שים קיניך, משם אוריתך נאום השם. גם אם הוא יתפוס את מושבו בין קינים, בין כוכבים, הקדוש ברוך הוא יריד אותו. מהם המלכויות האלה? מהם התפקידים שלהם? למה לזה הוקצב 70, לזה 52, 180, ומלכות אדום כמעט כבר 1950 שנה? מה התפקיד שלהם? למה המגלות הזאת של 10 קרניים כשכל קרן מסמלת מלכות? לא סתם ראה דניאל איזה מפלצת עם 10 קרניים, שמהקרניים האלה יוצאים עוד קרניים, זה לא סתם ככה. תסתכלו במלבים, כל קרן מסיימת מלכות. רומא, נצרות, אפיפיור, כל המלכים שאתם מכירים, גרמניה, הכל מופיעים בחלומו של דניאל, 10 קרניים זה 10 מלכויות. מה זה? מה התפקיד שלהם? כדי להבין את הדברים, אנחנו נזקקים לדבריו של הרב דסלר, זכר צדיק לברכה, בספרו מכתב מאליהו, בשתי מקומות. האחד בחלק ג' עמוד 202, השני בחלק ב' עמוד 50. שם מדבר הרב דסלר על עניין של מלכות אדום, והוא מביא את דברי המהר"ל בנצח ישראל. מה התפקיד של הגלויות? כדי לבאר אותם, נאמר את זה בשפתנו שלנו. כותב הרב דסלר, לכל אומה שאליה גלינו יש תפקיד. והתפקיד בא לומר דבר אחד. מהו התפקיד? בכל אומה אנחנו צריכים לתקן נקודה שנמצאת אצלנו שראויה לתיקון. עד יש מקום שבבל מתקנת, יש מקום שמדי מתקן, יש מקום שיוון מתקן ויש מקום שעדו מתקנת. מה הכוונה? מה זה בא לתקן? כותב הרב דסלר גמרא במסכת יומא דף פ"ו. היחידה מבעל תשובה, אומרת הגמרא, אם הוא חזר בתשובה על מעשה שהוא עשה, והוא מתנסה שוב באותו ניסיון, פעם ועוד פעם, ועומד בניסיון הזה, זה סימן שהוא כבר מחוסן כנגד אותה עבירה. כשהקדוש ברוך הוא יבחן בעם ישראל שיש לה דבר שהוא לא טוב, הוא רוצה לחסן את האומה מפני אותו דבר שהוא נגוע בה, הוא מכניס אותה לגלות אצל אותה אומה, ושם באותו מקום העם ישראל מתקן את זה ויוצא משם מתוקן. עד כאן דבריו בקצרה של הרב דסלר. תקצו, הוא מדבר על דברים בהרחבה רבה. מביא הרב דסלר, לכל אומה יש לה דבר מאפיין. יש 70 אומות, יש 70 כוחות, 70 מאפיינים נפרדים. הוא מביא על כך מדרש שמופיע בילקוט שמעוני בסוף פרשת וזאת הברכה. השם מסיני בא וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן ועתה מרבבות קודש. אומרים חז"ל, בשעה שבה הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל, סבב אצל כל אומות העולם. בתחילה, לפני שהוא בא לתת להם תורה, הוא הסתובב אצל כולם. השם מסיני בא וזרח מסעיר למו. קודם כל הוא הלך לסעיר זה אדום. שאל אותם, אתם רוצים לקבל את התורה? שאלו, מה כתיבה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, לא תרצח. אמרו לו, איך אנחנו יכולים לקבל כזה מן תורה שכתוב בה לא תרצח, כשהאבא שלנו ציברך אותנו והבטיח לנו, על חרבך תחיה. הלך לעמון ומואב, שאלו אותו עמון ומואב, ריבונו של עולם, מה כתיבה? אמר להם, לא תנח. אמרו לו עמון ומואב, איך אנחנו יכולים לקבל את זה, שכל עצמותנו בא מעניין של ערווה? לא יכולים. הלך אצל ישמעאל, שאל אותם, רוצים לקבל את התורה? שאלו, מה כתיבה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, לא תגנור. אמרו, כל עצמם של אלו ליסטים היה. אומר הרב דסלר, לכל אומה יש לה מאפיין. אדום זה רצח, על חרבך תחיה. עמון ומואב זה ערבה, זה לא תינף. ישמעאל זה לישתים. כשהקדוש ברוך הוא רצה לחסן אותנו, הוא מכניס אותנו לאותו אומה כדי לתקן אותנו מאותה מידה של אותה אומה. כותב הרב דסלר, בית ראשון, מפני מה חרב? מפני עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. ואז הגלו אותנו לגלות בבל. ולאחר מכן הגלו אותנו לגלות מדי. ולאחר מכן הגלו אותנו לגלות יוון. הגלויות האלה הן הגלויות שאמורות לתקן את עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אנחנו נמצאים עכשיו בגלות רביעית שנקראת גלות אדום. זוהי הגלות האחרונה. שעליה אומר רבי שמעון בר יוחאי, בידוע שעשיו שונא ליעקב. זוהי הגלות. הגלות היא שנאה, זה הגלות. מה זה שנאה? מה פירוש הדבר שנאה? כדי להבין מה מונח בשנאה, כתוב בתורה בפרשת ניצבים, אומרת התורה כך, ונתן השם אלוקיך את כל העלות האלה, על אויביך ועל שונאיך. מה זה אויב ומה זה שונא? יש כאן שני דברים, אויב ושונא. אותו דבר תמצאו גם בפסוק בפרשת בהעלותך. קומה השם ויפוצו משנאיך מפניך, מה כתוב שם? ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. יש לך אויב ויש לך שונא. מה זה אויב ומה זה שונא? אומר רש"י פרשת בהעלותך. אויביך המכונסים ומשנאיך הרודפים. משנאיך אלו שונאי ישראל, שכל השונא את ישראל שונא את מי שאמר והיה עולם. שנאמר ומשנאיך נשאו ראש. ומי הם? על עמך יערימו סוד. רש"י פרשת בהעלותך. מה זה אויב ומה זה שונא? כדי להבין את הדברים, אויב מי שנקרא מי שנמצא איתך בקו גבול. יש לך מריבה איתו על שטח, אתה רב איתו על שטחי מים, אתה רב איתו על מקורות גז. יש לך איתו קו גבול, אתה רב על דבר מסוים. הוא נקרא אויב. מי זה נקרא שונא? שונא זה נקרא בן אדם שאין לך איתו שום דבר, והוא שונא אותך. לזה קוראים שונא, זה המהות של שונא. אומר לנו רבי שמעון בר יוחאי, עשיו הוא שונא. שונא נקרא עשיו. בהלכה בידוע, אומר רבי שמעון בר יוחאי, עשיו שונא ליעקב. אומר הרמב"ן, שני גויים בבטנך. אומר הרמב"ן, ושונאים ונלחמים זה בזה. מתחילת יצירתם יש מריבה בין יעקב לעשיו. איפה? ברחם. מהרחם כבר עשיו שונא ליעקב. למה אנחנו נמצאים במצב הזה שאנחנו נמצאים בגלות אדום? והגלות הזאת היא הגלות של שנאה. בוא ותראה מה זה נקרא גלות של שנאה. אדום שונא את יעקב אבינו עוד מהרחם, כך כותב הרמב"ן. השנאה הזאת ממשיכה, הוא רוצה להרוג את יעקב אבינו. הוא רוצה לנשק אותו, אבל הנשיקה הזאת פירושה לנשוך אותו. למה הוא רוצה לנשוך אותו? כי הוא שונא אותו. בוא ותראה מה זה שנאה. כתוב בפרשת בשלח, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. אין לעמלק שום קשר לעם ישראל. הם צריכים ללכת אלפי קילומטר כדי להילחם עם ישראל. מה הם רוצים מישראל? תשמעו מה כתוב בבעלי התוספות פרשת בשלח. בשעה שיעקב היה לו עימות עם עשיו, קורא עשיו לאליפז. אליפז הוא הבן שלו מתמנה, והוא מבקש ממנו בקשה. תעשה לי טובה, תהרוג את אח שלי. בקשה לגיטימית שאבא מבקש מבן. הלך אליפז והתייעץ עם אמא שלו. הולך לשאול את תמנה. תמנה אומר, אמא, אבא אמר לי שאני אהרוג את יעקב, מה את אומרת? אמרה לו תמנה, בני, יעקב גיבור ממך ויהרגך. ואביך הרשע, אם לא שהיה ירא ממנו, היה לבד הורג אותו. אבל מה הוא פוחד ממנו? הוא שולח אותך כדי שאתה תמות. תשמע מה אומרת הרבצן תמנה לבן שלה. אם היה עשיו יכול, היה הורג אותו. הוא פוחד ממנו. אז הוא שולח אותך, אתה תהיה הקורבן. הלך אליפז, אמר, אני לא יהרוג אותו, אני רק אקח ממנו את הבגדים. לקח את הבגדים. חוזר בחזרה לאבא שלו, אומר, אבא, הבאת לך את הבגדים של יעקב. אומר, מה אתה רוצה שאני אעשה את זה? רציתי גופה, לא בגדים. מה הבאת לי בגדים? עזוב, זה לא עבודה. קורא לנכד שלו, המלאק, ואומר לו, תשמע, אליפז לא עשה את העבודה, אני משביע אותך שתהרוג לי את יעקב. אם תהרוג את יעקב, הבכורה תהיה שלך, אתה תהיה בכור. נשבע לו המלאק שהוא הולך להשמיד את עם ישראל. לפני שהוא הולך להשמיד, הוא הולך לסבתא שלו, לרבץ נתימנו, הוא בא לתימנה ואומר לה, תימנה, להרוג? אוי ואבוי לך אם תהרוג אותם. מה קרה? אומרת לו תימנה. חוב גדול מוטל על זרו של אברהם. הקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, ואמר לו, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, אם תהרוג את יעקב, אין מי שילרד למצרים 400 שנה. ואז מי יורד? אתה. אתה רוצה לרד למצרים 400 שנה שיעשו לך עינויים? לא, אז אל תרד. מה אתה עשה? אמר, אם ככה אמר המלאק, בשביל מה אני צריך לרדת למצרים ולהשתעבד? אני אחכה שהם יצאו ממצרים. ברגע שהם יצאו ממצרים, גמרו את השיעבוד, ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. עכשיו הוא בא. מה אתה רוצה? יש לך איתו קו גבול? יש לך, אתה אויש שלו, אתם רבים על אותו שטח? ומה יוצאת ממצרים? כל העולם פוחד מעם ישראל. חיל אחז יושבי פלשת, נבלו אלופי אדום, אלי מועד יוחזי מורד. איך אומרת רחב? כל העולם רועד ממכם. המלאק בא, יש לו צבוי מהסבא קדישה עשיו. הוא צריך להשמיד את ישראל. זה שנאה לשמה. יעקב אבינו ידע את השנאה של עשיו. מבקש יעקב אבינו מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני יודע בהלכה שעשיו שונא ליעקב. אני יודע שזה לא ייגמר ברומא. אני יודע שיהיה מסעי הצלב, ואני יודע שיהיה גזרות תחתת ותחתת. אני יודע שתהיה שואה נוראה, שישמידו מיליוני אנשים מתוך שנאה לשם שנאה. מבקש יעקב אבינו גמרא מגילה דבר, ריבונו של עולם, אל תיתן השם מאוויי רשע, זממו אל תפק ירום וסלע. אמר יעקב לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תיתן לעשיו תאוות ליבו, זממו אל תפק, זו גרמניה של אדום. כותב היעבד, זו גרמניה של אדום, שלמלא הם יוצאים מחריבים את כל העולם כולו. האומה הזאת שנקראת אדום, יש לה שנאה לעם ישראל בלי הבנה. הלכה, עשיו שונא ליעקב. למה הם שונאים? מה הם רוצים מאיתנו? באחד הספרים של השואה קראתי, שזה גרמני אחד הלך להרוג יהודי. היהודי ביקש על נפשו, אמר לו הגרמני, אם תדע איזה עין שלי מזכוכית, אני אשחרר אותך. יש לי עין אחת מזכוכית. הוא מסתכל, מסתכל, אומר לו, עין ימין, זו מזכוכית. אמר לו, נכון, אבל מאיפה אתה יודע? הוא אומר, העין הזאת היא היחידה שלא שונאת אותי. לא שונאת אותי. עין שמאל היא טבעית, היא שונאת אותי. בהלכה שעשיו שונא ליעקב, מה הם רוצים מאיתנו? כותב הרב דסלר דבר נורא, תשמעו מה הוא כותב. אם אמרנו שבית ראשון חרב בגלל עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, וכדי לתקן את שלושת הדברים האלה היו צריכים ללכת לבבל, מדי ויוון, מגיע הדבר האחרון שמגיע בבית שני שלאחריה מתחיל גלות אדום, על ידי שאדום קיבל אחיזה בבית המקדש והחריב את בית המקדש השני. למה? אומרת הגמרא במסכת יומא דף ט', בית ראשון חרב בגלל עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, בית שני חרב מפני שנאת חינם. כותב הרב דסלר, אם כל אומה שאתה גולה אליה, אתה צריך לתקן את הדבר של האומה הזאת, לכן הוא שולח לך שם, כי האומה הזאת יש לך מה לתקן. מה תתקן בגלות אדום? אדום זאת האומה שאצלה תצטרך לתקן את השנאת חינם. אתה שואל את עצמך, כותב הרב דסלר, אתה שואל את עצמך, למה בידוע שעשיו שונא ליעקב? התשובה היא, בידוע, כי יעקב שונא את יעקב. אם עשיו שונא את יעקב, אתה שואל את עצמך, למה אתה בגלות הזאת? הגלות הזאת באה, כי יעקב שונא את יעקב. אם אתה הורג אחד את השני בחרב שבלשונך, כמו שהגמרא אומרת, דקרו את זה את זה בחרבות שבלשונם, לקחת את החרב של החרבך תחיה של אדום, העברת אותו לחרב שבפה, אומר עשיו, בידוע שעשיו שונא ליעקב. זה בלי הסבר, בלי הבנה, כמו שאתה שונא אחד את השני, בלי הסבר, בלי הבנה. כותב השלה הקדוש בפרשת וישב, זהו שאומר הנביא עובדיה, והיה בית יעקב לאש ובית עשיו לקש. מה כתוב כאן? בית יעקב לאש, כותב השלה הקדוש, אש זה ראשי תיבות אהבה ושלום, אמת ושלום. קש ראשי תיבות קנאה ושנאה. כל זמן שתשרה קנאה ושנאה בעם ישראל, יאחוז עלינו אדום ויחזיק בנו ולא נוכל להיגאל מהם. ברגע שנתפוס את המידה של יעקב אבינו, של אמת ושלום, של אהבה ושלום, לא תהיה לעשיו אחיזה אצלנו, ואז בוא תבוא הגאולה. איך? צריכים את הלהבה של יוסף. והיה בית יעקב לאש ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש. למה צריכים את יוסף? את יוסף צריך, כי רק יוסף יכול לתת מענה לדברה של עשיו. למה? כתוב בתנחום הישן, פרשת ויצא אות את דבר. אמר רבי שמואל בר נחמן, מסורתי ביד בניו של עשיו. הילדים של עשיו יודעים שאינם נופלים אלא ביד בניה של רחל. למה? שאם באים השבטים לדון עם עשיו ואומרים לו, למה רדפת את אחיך? מה אתה רוצה מיעקב? מה אתה רץ אחריו להרוג אותו כל הזמן? אומר להם עשיו, תאמרו לי, ולמה אתם רודפים את יוסף? תסבירו לי, אני שונא את אח שלי. מה אתם שואלים? למה אני שונא? אני רוצה לשאול אתכם שאלה, שואל אותם עשיו. למה אתם שונאים את אח שלכם יוסף? ואין להם מה להשיב. בא יוסף אל עשיו ושואל אותו, ולמה אתה שונא את אבא שלי? ואין לו מה להשיב. אומר לו יוסף, אני, גם אם תאמר, אומר לו יוסף, שעשה לך אבא שלי רעה, אף אחי שילמו לי רעה, ואני שילמתי להם טובה תחת רעה. ומיד שותק עשיו. כל הכוח שיש כדי לענות על השנאה של עשיו ליעקב, מי הוא? הוא יוסף הצדיק. אומרים חז"ל בפרשה הקודמת, כיוון שנולד יוסף, אמר יעקב שלחני. למה? כי זה הבן אדם שיכול לענות תשובה לעשיו, להגיד לו, אדוני, השנאה שלך בלתי מובנת. אם יבואו כל העשרה שבטים שנולדו קודם, אומר להם עשיו, כולכם שנאתם את יוסף, איך אתם באים אליי בטענות? היחיד שיכול לענות להם תשובה הוא יוסף. והיה בית יעקב לאש של אהבה ושלום, של אמת ושלום, ובית יוסף הוא נותן את הלהבה כדי לחלות את הקינה והשנאה של מלכות אדום כנגד ישראל. אם ככה נוכל בעזרת השם ללכת בשלב נוסף. כתוב בחז"ל, רק עוד מימרה אחת, מופיע בבראשית רבתי לרבי משה הדרשן, אומרים חז"ל, יוסף היו אחיו שונאים אותו, והפך את השנאה לאהבה, ועשיו הפך את האהבה לשנאה. יבוא יוסף ויפרע ממנו. אומרים חז"ל, עשיו ביקש להרוג את אחיו, ויוסף זן וכלכל את אחיו, ונחמם שנאמר ויכלכל את אחיו. לפיכך אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא יוסף שיש בו את כל המידות הטובות הללו, ויפרע מעשיו שיש בו את כל המידות הרעות. ולכך, כשנולד יוסף שהוא שטנו של עשיו, מיד אמר ללבן שלחני. עד כאן הדברים הנפלאים שמגלים לנו חז"ל. מכאן אנחנו רוצים לעבור לפסח. איך הגענו לפסח? בקושי אכלנו סופגניות. איך אתה מגיע לפסח כשהפירורים של ההפקה עוד נמצאים על השפם? איך אתה יכול לגעת בכלל בפסח? אבל בואו נראה, מצאתי מרגלית נפלאה, המרגלית הזאת שווה מיליונים. כל השיחה שאמרנו עכשיו, מתחילתה ועד סופה, איתה מסיימים את ההגדה של פסח. תראו, אני הולך על הביאור של הגאון מבילנה על חד גדיה. לא ניקח את הקטע הפשוט, נעבור לקטע, כפי שמבאר אותו הגאון מבילנה. חד גדיה, חד גדיה, דזה בן אבא בתרי זוזי, חד גדיה, חד גדיה. הפשט הפשוט שכולנו יודעים, כבר מתחנכים על זה מאות שנים, זה הפירוש הפשוט, חד גדיה זה יוסף הצדיק. למה קוראים לו גדי? כי גדי זה גימטריה 17, ויוסף היה בן 17 שנה, זה קשור לפרשת שבוע הבא. יוסף היה בן 17 שנה, הלך לראות את שלום אחיו בצון, ובגיל 17 הוא ירד למצרים, אז כולנו יודעים, חד גדיה זה גדי זה 17, וממילא זה זבין אבא בתרי זוזי. מה זה תרי זוזי? אומרת הגמרא במסכת שבת, בגלל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר האחים, אז התגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. מביאה הגמרא למסכת שבת למסקנה, לעולם אל יעדיף אדם בין הבנים. אל תפנק אף אחד, כי זה מביא לשנאה. עד כאן דברי הגמרא. אז כולנו יודעים את ההתחלה הזאת. בא הגאון מוילנה ושואל שאלה עצומה. אם הכוונה לגדי, הכוונה ליוסף, אז זה רק גדי אחד. למה בעל ההגדה אומר פעמיים חד גדיה? היה צריך להגיד חד גדיה. זה זבין אבא בתרי זוזי, אבל הוא לא אומר פעם אחת, הוא אומר פעמיים. חד גדיה, חד גדיה, זה זבין. מה תגיד ספר? הוא היה מגמגם, לא. אם הוא אומר פעמיים, אתה צריך להבין, יש לו כוונה למה הוא אומר פעמיים. הוא אומר פעמיים כי לא מדברים על יוסף. על מי מדברים? אומר הגאון מוילנה הדבר נפלא. בשעה שרבקה ביקשה מיעקב אבינו ללכת אל הצון וקח לי משם שני גדיי עיזים טובים. מבקשת רבקה מיעקב, קח לי שני גדיי עיזים טובים. שואלים חזל, מה זה גדיי עיזים טובים? שואלים בפרקי דרב לזר, וכי מאכלו של יצחק שני גדיי עיזים, כמה בן אדם אוכל שני גדיים? אומר רש"י, אחד לקורבן פסח, אחד לקורבן חגיגה. שואלים חזל, מה זה טובים? מה היא מבקשת? אומרים חזל מדרש רבה, טובים לך וטובים לבניך. טובים לך שעל ידם תקבל את הבכורה, וטובים לבניך שעל ידם תקבל מחילת יום הכיפורים, שנאמר, ונשא השעיר את עוונותיהם אל ארץ גזירה. זאת אומרת, על ידי שני השעירים, שני הגדיים האלה, זכינו גם לברכות שבירך יצחק את יעקב, וגם לשני הקורבנות של יום הכיפורים. שעיר אחד להשם, שעיר אחד להזזל, השעיר נושא את עוונותיהם של ישראל, זה השעיר של עשיו. עד כאן ההקדמה של הגאון מוילנה. אומר הגאון מוילנה, חד גדיה, חד גדיה, שני גדיים שביקשה רבקה מיעקב אבינו לקחת. איך זכה יעקב אבינו לברכה? הרי יעקב אבינו הוא לא בכור, זה לכאורה בא לו בגניבה. התשובה, אומר הגאון מוילנה, התשובה פשוטה, דזבין אבא בתרי זוזי. יעקב אבינו קנה את הבכורה בשני זוזים. אומרת התורה, הוא נתן לו לחם ונזיד עדשים, ובאמצעות הלחם ונזיד עדשים הוא קנה את הבכורה. אומר הגאון מוילנה, חד גדיה, חד גדיה, שני הגדיים האלה, שביקשה רבקה מיעקב להביא מן העדר, שני הגדיים האלה הוא הגיש אותם ליצחק, על ידי זה הוא קיבל את הברכות. איך הוא קיבל את הברכות? הוא הרי לא בכור, דזבין אבא בתרי זוזי, הוא קנה את זה על ידי לחם ונזיד עדשים. אומר הגאון מוילנה, את הברכות האלה שקיבל יעקב אבינו מיצחק הוא העביר ליוסף. הוא בירך אותו, וחוץ מזה שהוא בירך אותו ואמר לו, ברכות אבריך גברו על ברכות הוריי, הוא גם נתן לו את הבכורה. את אותה בכורה שיעקב אבינו קנה מעשיו, לקח יעקב אבינו את הבכורה מראובן והעביר אותה ליוסף, כמו שכתוב פסוק בספר דברי הימים. יוצא שאלה תולדות יעקב יוסף, כל מה שיעקב קיבל בתור בכור הוא העביר ליוסף, גם את הבכורה וגם את הברכות. באותו רגע שהאחים ראו שיוסף קיבל גם את הבכורה וגם את הבכורות, גם את הבכורה וגם את הברכות, התחילו לקנא בו, לא בגלל הפירוש שאנחנו רגילים לומר בגלל שני סלעים מילת, אלא בגלל שהוא קיבל שני דברים, דזבין אבא בתרי, במטרי, בבכורה ובברכה. מה קרה? ואת השונרה. שונרה זו החתולה. חתולה, כותב הגאון מוילנה, היא הבעל חיים הכי מקנה. הוא הכי מקנה מכל בעלי החיים. לכן, כשמציינים את הקנאה שהייתה בין האחים, ויקנאו בו אחיו, הם קנאו בו, זה הביא לירידה למצרים. ואת השונרה ואחלה לגדיה. השונרה הזה, שקנאה היא קנאה במה שהגדי הזה, הוא יוסף שקיבל גם את הברכות וגם את הבכורה באמצעות שני הגדיים שאמרה לו רבקה להוציא מן העדר, הם קינאו בו, זה גלגל אותם למצרים. ירדו למצרים ואתה כלבה ונשך לשונרה. הגיע הכלב, זה פרעה, פרעה נמשל לכלב, בעל צפון קשור לכלב, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, כל המספר לשון הרע ראוי להשליחו לכלבים. בא הכלב הזה, קוראים לו פרעה, ונשך את השבטים, שיעבד אותם, היו במצרים, 86 שנה של שיעבוד, 210 שנה בכלל היו במצרים, זה העניין של ואת הכלבה ונשך לשון רע. ואת החוט רע, ואיתה לכלבה. זה המטה של משה רבינו. המטה של משה רבינו שהיכה ועשה עשרה ניסים במצרים, זה החוטרה, זה המקל. המקל הזה כתוב במדרש, תסתכלו, מדרש של קוד שימוני, פרשת חוקת, אומר המדרש, זה המטה שהיה ביד יעקב, שנאמר כי במקלי עברתי את הירדן הזה, פרשת השבוע. והוא המטה שהיה ביד יהודה, והוא המטה שהיה ביד משה, והוא המטה ביד אהרון, והוא המטה ביד דוד. והוא המטה שבידו של כל מלך ומלך. אותו מטה היה מונח בבית המקדש. וכשעלה בית המקדש הראשון באש, נשרף גם המטה. ועד תנורה ושרף לחוטרה. הגיע האש של בית המקדש הראשון ושרף את המטה. אין מטה, אין בית המקדש. מה היכולת שלנו לשרוד באמצעות זה שאין בית מקדש יותר? אומר הגאון מבינה, ואתה מיה וקווה לנורה. אחרי שחרב את המקדש הראשון, התחילה פריחה של תורה שבעל פה. תורה שבעל פה, כל מלכות בבל הביאה את תורת התלמוד הבבלי. אתה מיה, הכוונה לתורה שבעל פה, הוי כל צמא לכו למים וקווה לנורה. הוא קיבה את האש של אבוי דזורי. האש של אבוי דזורי, אומרים חזל בשעה שעה שכנסת הגדולו, התפללו לבטל, את אבוי דזורי יצא נורה מבית קודשי הקודשים. באה אש של התורה, אותו להבת אש של התורה. אתה מיה, המים זה תורה שבעל פה וקיבו את הנורה. אומר רגע, הוא מבין לה, ואתה תורה ושאתה למיה. התור הוא מלכות אדום. מלכות אדום נקראת תור, נקראת שור. למה? כותב הגאון מבין לה. סמך מם הוא שרו של עשיו. ושור עם הכולל עולה בגימטריה עשיו סמאל, הוא שרו של עשיו. מגיע התור הזה, השור הוא אדום ושותה את המים. וכנגד מלכות אדום שהחריבה את בית המקדש השני. ולכן הוא אומר, כתוב בזוהר הקדוש, יב יתון קדוש ברוך הוא ביד הדמן דסני לון סינס חינום. הקדוש ברוך הוא מסר אותנו ביד מי ששונאים שנאת חינם, וזהו אדום, שעליהם נאמר בנביא יחזקאל, יען היות לך איבת עולם, ותגר את בני ישראל על ידי חרב. מלכות אדום שונאים אותנו שנאת חינם, הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב. למה? כי יש בינינו שנאת חינם, זה נתן להם את האפשרות להחריב בית שני. ממשיך הגאון מווילנה ואומר, ואתה השוחט, ושחט לתורה. מגיע השוחט, מי זה השוחט? זהו משיח בן יוסף. משיח בן יוסף הוא זה שיבוא ויהרוג את אדום. שהרי אמרו חז"ל, אין עשיו נופל, אלא ביד צאצאיה של רחל. ולכן חייב לבוא משיח בן יוסף להוריד את אדום. לא יכול לבוא משיח בן דוד, כי משיח בן דוד שייך ללאה, למלכות יהודה, הוא לא יכול להוריד את אדום. לכן צריכים שיהיו שני משיחים. דבר ראשון, משיח בן יוסף, הוא יוריד את מלכות אדום. ואתה השוחט הוא משיח בן יוסף, ושחט לתורה הוא יוריד את מלכות אדום. כותב המהרש"ו, על גמרא במסכת סוכה, דף נ"ב. בגאולה העתידה, בתחילה יבוא משיח בן יוסף להושיע את ישראל. כמו שכתוב, ובית יוסף להווה ובית עשיו לקש, שאין זרעו של עשיו קלה, אלה על ידי משיח בן יוסף. אבל על ידי עובדי הכוכבים הרבים שיגיעו לירושלים, יהרג משיח בן יוסף, ולא תהיה גאולה שלמה עד שיבוא משיח בן דוד. אם ככה נוכל להבין את המשך החד גדיה. ואתה מלאך המוות, ושחט לשוחט. מי זה המלאך המוות? אומר הגאון מווילנה, זה אותם אומות העולם שיביאו, אומר רש"י, במלחמת גוג ומגוג. במפרשים האחרים כתוב, זה ארמילוס, הוא ישחט את משיח בן יוסף. ואז ואתה הקדוש ברוך הוא, וישחט את מלאך המוות. יבוא משיח בן דוד ביחד עם הקדוש ברוך הוא ויגאל אותנו. שולח יעקב אבינו ליוסף לעשיו ואומר לו, כה תאמרו לאדוני לעשיו, מה תגידו לו? והיה לי שור וחמור. שור זה משיח בן יוסף וחמור זה משיח בן דוד. אומר לו יעקב אבינו, אני שולח לך את שני המשיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. שני אלה יגלו אותנו בגאולה השלמה. אומרים חז"ל, 43 פסוקים על מלכות אדום. כל זה כהכנה לקראת בואו של משיח צדקנו. אומרים חז"ל במדרש רבה, נקרא את הדברים שלהם בפנים. ארצה שעיר שדה אדום, אומר המדרש, הוא אדום ותבשילו אדום, וארצו אדומה, וגיבוריו אדומים, ולבושיו אדומים, ופורע ממנו אדום בלבוש אדום. אומר המדרש, הוא אדום ויצא הראשון אדמוני, תבשילו אדום, הליתן הנה מן האדום האדום הזה. ארצו אדומה, ארצה שעיר זה אדום. גיבוריו אדומים, אנשי חיל מטולאים. ופורע ממנו אדום, דודי צח ואדום, בלבוש אדום, מדוע אדום ללבושך. כולנו מצופים למה שהנביא עובדיה מתנבא בפרשה שלנו. ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הריסה והייתה לה השם המלוכה. כולנו יודעים שמלכות אדום היא המלכות שמסיימת. איך נתקן אותה? מגלה לנו הרב דסלר, על פי מה שכתוב בחז"ל, הגלות האחרונה באה כנגד שנאת חינם, היא מביאה את בהלכה הידוע שעשיו שונא ליעקב. ברגע שנקיים אהבת חינם, תסור הקינה, יבוא האש של אמת ושלום, מלכות של יעקב אבינו, והיה בית יעקב לאש, ואז בית יוסף יהיה להבה, הלהבה של יוסף באהבת חינם, היא זאת שתיקח את עשיו ותהפוך אותו לקש. יהי רצון שנזכה לזה בעזרת השם במהרה בימינו, אמן ואמן.